ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו עומדים בעמוד 299 בערך השורה העשירית מלמטה. אז הוא דיבר על הכלכלה של הגלות, וכאשר שבו פליטי חרב מארצות אויב אל נווה רבצם, ואור התחייה נגע להם באור כהה אשר לא יכול לגרש את הצללים. אז כבר אמרנו שיש פה מתיקות גדולה מאוד של שימוש אסוציאטיבי. כל מקום שיש שימוש אסוציאטיבי בכל מיני ביטויים, על ההנחה של המשתמש שכשהוא אומר לך את המילה הזאת, אז אתה נזכר במקום שזה נמצא. נווה רבצם, נו. איפה זה כתוב?
אני מכיר את זה מהפיוט של החוק
תל"ן. קודם כל אתה מכיר יפה מאוד, זה נחמד מאוד, אז אתה מרגיש ערב ראש השנה כבר עכשיו, יפה מאוד, בסדר גמור. ובכן, אני חושב שבאמת הוא ישתמש בביטוי הזה. זאת אומרת, נווה רבצם, למעשה, איזה קומבינציה יש פה? לרבוץ זה ונמר עם גדי רבץ, זה בעלי חיים. נווה רבצם, זאת אומרת שהמאמינים הם מרגישים כאילו יש מישהו, איזה רועה שמנחה אותם. ונווה רבצם, הבית, הנווה, ששם הוא רובץ. אז כאילו הוא מונהג. אז כשהוא מדבר על השרידים שהגיעו, אולי עומד לנגד עיניו הפליטים שהגיעו מהמהפכות ברוסיה, שהיו שם לפני עליית הקומוניזם בימי הצאר, אולי לזה הוא מתכוון. אבל הצד היותר פנימי, שמה מצופה? שהגיעו לארץ ישראל, אז יהיה להם, שוב, בישעיהו כתוב, העם הולכים בחושר, ראו אור גדול. אז הגיעו, אז מקווה שיהיה להם אור גדול. ומה מתברר? שאור התחייה שהיה מצופה שיהיה מאוד מזהיר, נגע עליהם באור כהה. זאת אומרת, האור לא, 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 לא בהיר כל כך, הוא משהו מטוש, אשר לא יכול לגרש את הצללים. הבעייתיות של שיבה לארץ ישראל מודגשת אצלו בתור צללים, אבל יש לזה צד חיוב. אז הם באו כרוכים יחד עם מרפלי תואר של דחיית רוח והתעוררות לאומית. תמצו לא ימר, יש פה תיאור מאוד מליצי, אבל מליצות בעלות תוכן שמתאר את העלייה לארץ ישראל, שכולם ציפים, יבואו לארץ ישראל, כולם יניחו תפילין דרבנו תם, כולם עושים את זה, ופתאום התברר שזה לא ככה. אז הוא אומר, זה סליחה, זה לא בגללם, אלא מפני שהאור שמגיע אליהם. אז יש פה ארפלי תואר, אתם שומעים איך שהוא עשה פה את הפטנט הזה. אגב, ארפלי תואר, מה הוא? עוד פעם? לא הבנתי. מה פירוש המילה ארפלי תואר? איזה מסר יש בביטוי? קודם כל גם ביחס לרב קוק. נו.
חושב שהוא...
סליחה, זה הצד הלשוני. קודם כל במה שנוגע לרב קוק. מה? מה? תאר לי, אתה צודק, אבל תאר לי מה היה. עוד פעם, אני לא יודע, אולי אתה יודע. הוא היה מרבה לכתוב בינו לבין עצמו. וכמובן לא היה לו זמן להסתכל בספרים וכולי, ויש קטעים שהוא היה כותב בעיפרון, כי לא, אז עוד לא היה את נובע, והיה, לא היה לו זמן לטבול את העת בכסף, כי המחשבות רצו. אז זה חלק מהדברים שלו כתובים בעיפרון, עד שבא העת זה היה עוד סיפור. וכמובן בגלל השטף של הכתיבה, אז לפעמים הוא לא היה מדייק בדיוק בציטוטים וכו'. אז כשרב צבי היה רואה את זה, אז הוא אמר לו, טוב, אתה תערוך לי את זה. זאת אומרת, אני כותב, וזה יוצא ישר מהתנור. בזמן שתרצה אחר כך להדפיס את זה או משהו כזה, אז אתה תבדוק את כל המובאות ואת כל הסיפורים ותחלק את זה לקטעים. אז זו הייתה הנחת, רב צבי היה ילד בן 17, והוא שמח עליו בכתיבה הזאת, בעריכה הזאת. ואז סוכם שזה יהיה הסדר, הוא כותב, מה שאחר כך הנזיר עשה, כנראה הייתה מחשבה קודמת של, של הרב שייתן את זה לרב צבי יהודה, שיערוך את זה. בשלב מסוים, כחצי שנה או שנה לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, רב צבי יהודה נסע לאירופה. הנסיעה שלו זה עוד סיפור. אז אמריקאים לא כל כך אוהבים לדקדק שם מה הוא רצה לעשות שם וכו', כי הייתה לו אבא מינה ללמוד באוניברסיטה, טוב, באוניברסיטה של חוץ, סיפור. אז הרב ניצל את העובדה הזאת, והוא כותב באיגרות לרב צבי יהודה, שתקפה עליי ההרגשה להדפיס משהו מתוך הכתבים שכתבתי. כנראה שהוא סבור היה, ובצדק, שפרסום דברים כגון אלה, כשהעולם היה מלא בכתבים ומחשבות של יהודים שלא היו הכי הכי בדרך, אז הציגו את זה כאילו היהדות שאיננה כל כך מדגדגת במצוות או חופשים לגמרי, יש להם הגות ופילוסופיה והידתיים הם צולים. אז אולי, על כל פעם, הוא תקפה על ההרגשה הזאת. ולקחתי קטע מהכתביה ונתתי למדפיס, הוא גם אומר לו מי זה המדפיס הזה ביפו, ונתתי לו שיתחיל להדפיס את זה. וקראתי לה, התכוננתי לכתוב לקונטרס הזה ארפלי תואר. בצדק אתה אומר שהמילה ערפל זה משהו מטושטש. תואר זה בהיר. אז ערפלי תואר, זאת אומרת יש פה דברים שעליבא דאמת הם בהירים כתואר השמיים, אבל הם ערפלים, בדרך כלל ערפלים כאלה מתפזרים וכולי. כך הוא כותב לרב צבי יהודה. במילים אחרות, הוא ניצל את זה שרב צבי יהודה לא היה בבית, הוא נתן להדפיס את זה. הוא כאילו הניח שאם רב צבי יהודה היה, היה אומר סטופ, ואומר, והוא כמה פעמים אומר, קשה לי לעבור על דבריך. הוא היה אבא, הוא היה בוחר, הוא ממש בחור צעירון, ואף על פי כן אומר, קשה לי לעבור על דבריך. אבל זה שהוא לא היה, הוא הדפיס את זה. הדפיסו את זה 80 עמודים. הנייר, נייר, כמו שהיה לפני מלחמת העולם הראשונה. בינתיים פרצה המלחמה, אז ההדפסה נפסקה. רב צבי יהודה קיבל את זה, כמובן הוא לא אמר אף מילה, אבל אמר, אולי כדי לכתוב את זה ערפלי זוהר. כך הוא כותב לו. אז הוא אומר לו, כדאמרו רבנן בתפילת ראש השנה. אז זה ברור שהוא לקח את השם ערפלי תואר מתוך הנחה. כיוון שפרצה המלחמה, ההדפסה נפסקה, אז מה שהדפיסו היה מונח במרכז הישנה, אם אתם מכירים שם את המבנה, היה שם החדר של הרב, ולפני החדר של הרב היה ארון, היה ארון, המסתור היום כבר לא קיים, והוא היה נעול, ובתוך היה כל ה... קשה לי לאמוד, כמה מאות אקזפלרים של החוברות האלה. מרכז. מנעול, שברו את המנעול והתחילו למשוך משם חוברות. רב צידה צעק, מי שלקח, מי שיש לו ערפלי תואר, זה גנוב אצלו. מפני שהוא אמר, א', זה לא שלם, ב', זה... יש לי את זה בבית, לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו. עכשיו, אני לא גנבתי, הגונב מן הגנב, לא חשוב. אז יש לי את זה. ורואים שהדפוס לעומת אורות הקודש, אני חושב אולי אמרתי להם כבר, היה משורר הודי, רבי ארנר טגור, בר מחשוב הודי, והוא התפיס גחליליות, זאת אומרת וורטים כאלה בחרוזים או ב... זאת אומרת, הם תורגמו, אולי כתב את זה אולי באנגלית לכתחילה, אינני יודע. וההדפסה הייתה מאוד, אני מדבר אתכם על כמו שהיה לפני קרוב ל-80 שנה, 75 שנה, זה היה הדפסה יפה, מכובדת. אמר לי הנזיר, כשהתחילו לדאוג להדפסה של אורות הקודש, אז הוא חשב לעשות את זה כמו רבי ארנר טגור, זאת אומרת שזה יהיה מודפס עם שוליים גדולים ו... בצורה מכובדת. ושם אני את הספר של רבי ארנר טגור, אני מכיר ספר אחר שלו, אבל את הספר שעליו הנזיר דיבר לא ראיתי, אז שם כל עמוד היה בתוך ריבוע, זאת אומרת היו שוליים עם קווים, כן, כאילו שיר או פתגמים. אמר לי הנזיר שהוא סבור היה, או מי שהם התייעצו איתו, שלהכניס את הכל בתוך מסגרת זה יותר מדי צעצוע, אבל נשאר המסגרת ואורות הקודש. אתם יכולים לראות שכל עמוד יש לו שתי שורות דקיקות בראש העמוד, זאת אומרת שיהיה משהו, בכל אופן איזה חגיגיות בדבר הזה. אני מוכרח לומר שבבחינה הזאת זה מוצלח, זאת אומרת אולי שאני התרגלתי כבר, אורות הקודש, אתה לוקח אותה, אתה מרגיש שיש לפני טקסט חגיגי. זה לא יום חולי, זה משהו שבתי, משהו יום טובי בצורה הזאת. פעם סיפר לי הנזיר שעמוד קוף למד ור, פסקה קוף למד ח', שמתחיל ספיחי נבואות אינם, ויש שם נקודות לפני זה שמושמעת, אז הוא אמר לרב, אולי נדפיס את זה בטור כמו שיר. הרב לא הסכים, ואמר לו, יחשבו שזה כמו שיר של רימון. במשפט הזה הוא נר דבר עמוק מאוד. רימון זה דודו זקנו של הרב רימון מאלון שוט, שמו היה גרנט. גרנט זה רימון. רימון משם במקצוע שלך, אבל ביסודו זה כמובן רימון, רימון מפרי גידול העץ. יהודי שהיה מקורב לרב קוק, כתב עליו על שירו וכו' וכו', והיה אדם מאוד מה שקוראים רליגיוזי, היו לו רגשות דתיים, והוא כתב שירים שעשויים להיות קצת קוראים לרב קוק. אבל הרב קוק מאוד העריך אותו, בסוף לסוף קשה מאוד, הוא הלך פעם ברגל מיפו לפתח תקווה, כאילו היה לו כסף לנסוע, והערבים התנפלו עליו ופצעו אותו קשה, כל ימיו סבל מהפציעה הזאת, מעשה ברברי, סרסו אותו, אי אפשר לדעת. הם חתכו לו את עבר המין והכניסו אותו לפה שלו. מעשה ערבי שפל, והצילו אותו, ובתנאים של אז הוא סבל כל ימיו, ואף על פי הם המשיך לכתוב שירים מאוד דתיים וכו', ויצאו שירים שלו. הם שירים שמביעים תפילות, מביעים רגשות דתיים, אבל זה מה שהלב שלו אומר. כשהרב כתב דבר שאולי קצת דומה לזה, אז כל מילה שלו יסודה בקבלה. כשכתוב יופי וכל מיני דברים כגון אלה, היום אנחנו יודעים, רבי יוסף אביבי וכולי, שכתבו על היסודות של הקבלה של הרב, הם הוכיחו שהרב היה מקובל, וכל מה שנראה לנו בצורה שירית זה בעלי תוכן פנימי, אלא זה המהות המיוחדת שלו, שהוא הסתכל בקבלה וראה בה את היסודות הליריים, השיריים, אבל הם בעלי תוכן. כשהוא אמר בביקורת מעודנת, יחשבו שזה שיר של רימון, הוא התכוון לומר, אם אתה מדפיס את זה בצורה של שיר או משהו כגון זה, באמת יחשבו שזה רק שיר, לא יבינו שיש פה תכנים קבליים מובהקים מאוד.
בשירים שהרב קוק כתב אין את התכנים הקבליים, מה שכן מסודר בתור שיר.
מי סידר את זה?
הרב לא היה נותן לדליף לדלקה?
עוד פעם?
הרב לא היה נותן לדליף לדלקה?
זה בכלל לא התפס אחרי מותו, בחייו לא ידוע. אולי בלחשי הוויה, אולי לחשי הוויה. גם לחשי הוויה זה סיפור, אל תגרור אותי, זה סיפור בפני עצמו. אתה יודע מה זה צ'רניחובסקי? אתה זוכר משפט אחד בלחשי הוויה? הריני לך... עוד פעם?
הריני לך סורה, הריני לך מותרת.
הרינה לך מותרת.
בסדר.
אבל יש את צ'רניחובסקי, יש אותו. אוקיי. אז כנראה תמובה שלו, זה עוד סיפור. על כל פנים, אז השירים שהודפסו, זה... כך קטע. היום יודע, בשמונה קבצים, מרחבים, מרחבים, מרחבי אל, הם כתובים בשורות ישרות, כמו פרוזה. לקחו את זה מהחברה האלה. נכון הוא שכנראה חצי הסכמה של רב צבי יהודה, כי רב צבי יהודה נתן להם את זה. והם התפיסו את זה, וכתבו שירת הרב. לא היה ולא נברא, ואפילו, אולי משל כן היה, אני לא בטוח. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, זה לא כל כך... יש אמנם שירים שהוא כתב תתחילה, אבל דרך כלל היסודות השיריים שלו הם למה אני מעריך היום בבנייני הקבלה. נו, היורצייט של מי היום? כן, פיין, של הרמי שיקור דובירו, של התומר דבורה. אוקיי, אז זה זה סיפור גדול בפני עצמו. אז על כל פנים, אז לקחו את הרפלי תואר, לקחו אותו קטע, והיום אנחנו יודעים הרפלי תואר מה זה? זה חלק בית של שמונה קבצים, פשוט בלי חוכמס. לקחו את... אתם יכולים לדוק? אין לכם איתו, אבל אולי הרפלי תואר יהיה. לקחו את הסיפור הזה של הרב שלף ונתן שם למדפיס ההוא, אני חושב תיח, תיח, איזה יהודי שהיה לו בית דפוס שם ביפו, הוא הדפיס את זה, אבל הדפיס את זה כמובן משורות, זה היה סגור שם בארון ההוא. אמר לי רב צבי יהודה, כל מי שיש לו זה גנוב, אבל אחד נתתי לו. מה יש? יום אחד, כך הוא מספר רב צבי יהודה, יום אחד בא אצלי בובר. בובר, לא בובר של המדרשים, כי בובר של המדרשים הוא דוד של מרטין בובר. מורתכם מרטין בובר היה המרצה לתולדות הדתות באוניברסיטה העברית. הוא היה חבר של לגמה ושניהם עשו בסיפורי חסידים. יהודי, שמעתי אותו, יהודי, לא, שמלו לו 80, עשו לו יובל. הלכתי לשמוע, אז... לא, עדתי אז בחבר, אתה צריך לבוא. בסביבות ה-60 שנה. אז זה היה מול בית ראש הממשלה די היום, בספריית שוקן. אז כולם דיברו לכבודו, והיה ערב ברמה. ואחר כך הוא קם לענות כנגד המברכים. אז היה מייסה שעשו דבר דומה לכבוד איינשטיין. ובאו כל גדולי עולם ודרשו לכבודו של איינשטיין. כשהגיע זמנו של איינשטיין לענות, אז הוא גם אמר, רבו ישראל, אין לי מה לומר, כשאין לי מה לומר אני אודיע לכם. ועזב את הלכונה. אחרי 3 חודשים כולם מקבלים מברקים. בואו, יש לי מה לומר. הפשט הוא ככה, במקרה זה יהודי רציני, מה בא לדבר, אני מודה לכם, שאיבדן אבת עם יד הלא, מה הוא יגיד להם את הדרושת האלה? השיר, זאת אומרת, רציתי את זה בואו. אז בובר קם לענות כנגד המברכים, הוא קרא להם סיפור, ואני זוכר שהסיפור נמדעי מוכר בלילה, האולם היה כמרקחה, מה הוא התכוון, מה הוא התכוון? הוא סיפר סיפור, אבל כמובן שבסיפור הייתה תשובה עמוקה מאוד, על כל פנים שבובר כתב את הספר עם וארצו, גם ספרים לא אוהבים, הם קטנים אבל בעלי מסרים. אז הוא בא לרב צבי יהודה ואמר, רב צבי יהודה רוצה לקבל משהו מכתבי היד של הרב קוק. כתב יד אני אתן לו, ככה אני אומר רב צבי יהודה, כתב יד אני אתן לו. אבל לא יכולתי לסרב לו. אז אמרתי לו, יש לי עצה, יש לי ערפלי תואר. ערפלי תואר זה מה שהרב כתב. טכנית זה מודפס, אבל כיוון שזה לא מושלם, ואין לו שער ואין לו שום דבר לו, אז אמר, מבחינה ביבלוגרפית זה נחשב ככתב יד. זה היחידי שאני נתתי לו ערפלי תואר, כל מי אחר שיש לו גנובים. אמר לי בובר, אני אקח את זה, אני אשתמש בזה, כך אומר רב צבי יהודה, אבל כיוון שזה דינו ככתב יד, אני אתן את זה מתנה לבית הספרים הלאומיים, לספרייה הלאומיים. הלכתי לבדוק, באמת הטופס שנמצא שם זה מתנה של בובר, שהוא נתן זה לספרייה הלאומיים. אגב, הספרייה הלאומיים, סיפרת לכם מה סיפר לי הרב גולדברג. שערי יוישר, אני סיפרתי את זה בערב לכבוד הרב בן זכריה, שערי יוישר זה ספרו של רב שמעון. מישהו חתיכת למדן מבין מה זה. בקיצר, אני למדתי בתו שינבב, אי אפשר היה לשים בתל אביב שערי יוישר. זה היה מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, לא היו ספרים. השערי יוישר שהיה לרבי שלי, שהוא תלמיד של רב שמעון, היה כבר קרוע ובלוע, אבל זה מה שהיה. הרב גולדברג, במלחמת העולם השנייה, הלך לספרייה הלאומית, ושאל משם את הספר שערי יוישר. הולך הביתה במאה שערים, אז אחד ראה אותו שעל הכריכה יש סימון של הספרייה הלאומית. אז הוא אומר לו, מי ינקל, עד כדי כך? הוא אומר, הלכת שם לציונים האלה, לקראת שערי יוישר. אז הוא אומר לרב קודש, פתחתי לו את העמוד הראשון, שם כתוב, לבית הספרים הלאומי בירושלים מאת המחבר. רב שמעון היה יהודי פתוח. יש בית ספרים לאומי, יצא שערי יוישר, אז רב שמעון שלח את הספר לספרייה הלאומית. אז נסתתמו טענותיו. הלך בובר, אני חוזר לארפלי תואר, ונתן את הספר לספרייה הלאומית.
אבל למה הוא לא
נכנס
בסוף במרכז?
עוד פעם?
למה הוא לא
הגיע
בסוף במרכז?
את כל הלשון הורי אתה רוצה שאני אתדבר עכשיו? מספיק מה שעברתי עד עכשיו. אז על כל פנים, הייתה עוד גברת אחת שרב צבי יהודה נתן לה, וזה אחרי שהוא דיבר איתי, זה גברת אופנהיימר. בעלה, הייתה לה פעם הבא מינה לשלוח את הבן שלה לישיבה פה. היא הייתה מרצה, שץ אופנהיימר, הייתה מרצה לקבלה, אבל כנראה הייתה לה הנהגה מסורתית או משהו כגון זה לפני שנים, והיא אמורה הייתה להדפיס את זה. הלך הרב שילת ממעלה אדומים והדפיס את הפלי תואר, כמובן הכל אחרי מותו של רב צבי יהודה, והספר הזה יצר פלי תואר, נמצא שם בספרייה, מפוסק, מסודר, הרבה יותר יפה וכו' וכו'. ועכשיו כשיצאו שמונת פרצים, אז זה נמצא שם, אפשר לבדוק, הפלי תואר הוא רובו הגדול זה החלק השני של שמונה פרצים. מסביב לזה מתנהל דיון, אני רק זה, אמרתי את זה, אגב, כל הדיונים עם ערפלי תואר, זה מסתומה, הרב השתמש בזה גם מתוך אסוציאציה ברמיזה לחוברת הזאת ערפלי תואר, שהוא ידע שהוא אומר דברים אולי סתומים קצת, אבל אומר, הם גם מאופלים, אבל יש לי גם תואר. הבעיה היא שעצם השיבה לארץ ישראל היא צד חיובי. יש לזה את התואר, אבל יש לזה גם את הערפל. תחיית הרוח ביחד. מה ביחד עם זה? תומת הכפירה והטמטום מעבר מזה, והרשלנות ומורך הלב מעבר מזה. ויפיצו בקרבנו מחלות שונות. וכן, אז יש פה גם כפירה, אבל גם דברים שמטמטמים את הלב, הוא ישתמש בה ולטמטם בם. ומצד שני הרשלנות. מורך הלב, הוא מפחד, יש פחד, פחד להתמודד עם בעיות, רשלנות. זאת אומרת, אתה יכול לראות יהודים שומרי תורה, תמיד לא יומן כי סופר. סיפר לי יהודי אחד שהוא מוסמך בעיניי, שהוא היה צעיר, אז הוא נפגש עם ציבור חילוני ועבריק. אז ניגש אליו מישהו, מי שניגש אליו, אמר לו, פעם ראשונה אני נפגש עם דתי לא מסריח. כל הדתים שנפגשתם הם מסריחים, לא מתקלחים או משהו כזה. לא יומן כי יסופר. זאת אומרת, אנשים מהודרים, מסודרים, גם הרשלנות. למה הוא צריך ללכת תמיד עם כפות המלוכלכת? למה? זוהי התגובה של חברון עם העניבה ועם המגבעות וכו' וכו'. אז כמובן, עכשיו יש כבר נטייה לצד שני, שיהיה בדיוק על השנית, על השטיץ, על הקנייץ', על כל החוכמה לחיילה. אבל כנאי זה הקמת, הקמת של המגבעת. זה אחד מהחיבושים של הסבא מסלבודקה, שאמר שלא, גם רבשון מסלן, שאומר שצריך לסלסל שההופעה תהיה מסודרת בגלל מה שהוא אמר פה. זה כמובן הכל נובע מהמורכבות, שבמקום להדגיש את הרב מוישי שטרנבוך, הוא האב בדין של העדה החרדית, הוא ישן בחדר נימולי בחברון, הוא היה עילוי, הוא היה ועדיין הווה עילוי, אז כמובן שהבגדים שלו לא תמיד היו נקיים מסודרים. אז אני זוכר שאחד כבר לא חי, אמר לו, מוישי, איך אתם הולכים ככה? אז הוא אומר, באמת תנקה לי. אז הוא אילו, אמר, טוב, אתה אומר למה אני עולה לך, תנקה לי את החליפה, אז אני אהיה נקי. חריפות כזאת, אתה מבקש ממני שאני אדאג לצחצח את עצמי. באו מחלות גם מעצם החזרה לארץ ישראל, מהערפלים וגם מהתואר. אלה שני אבות התומות שהובו, אבות התומה, גם הכפירה וגם הרשלנות, שהובו לארץ, לארץ השם, מתומת ארץ הגויים, ויעבטו את נתיבות חיינו. לאושרנו, מעט הוא שתתפשט המדווה על שתי המחלות ביחד, באיזה סייה מסיעותינו. את רוחב ההסתכלות שלו. יש לנו כמה סיעות. יש סייה של אנשי התחייה, שהם מבקשים להיות מצוחצחים ולא מסריחים וכו', אבל הם רחוקים משמירת המצוות. ויש כאלה שהם שומרים מצוות. על פי רוב נגועי סילוק שכינה, תראו באיזה עדינות הוא אומר, אלה שהם יש להם את הנגע של סילוק שכינה, חולי הכפירה, אינם פחות נגועים במחלת הרשלנות ומורך הלב. הם יותר חבר'ה לעניין, והנגועים ברשלנות ובמורך עוד ניכרים בהם סימני החיים של גאון הקודש. למרות שהם, אבל סיפרתי כבר על הרבי שלו שתפס את הגלגלים של המרכבה. אז הוא אומר, הנה יש לך דוגמה שאחד שהוא לא רשלן ואין לו מורך, הוא יכול להתמודד עם פריץ, אבל יחד עם זה הוא שומר תורה. אם אמנם משניהם רק צלילי חיים אנחנו רואים, מה שרואים פה ורואים פה זה לא בדיוק מה שאני רוצה, זה לא החיים בעצמם, רק צללים. זאת אומרת, כשאני אומר על, גם יש פה ביקורת, גם שמירת התורה, גם שמירת התורה היא לא בעוצמה, כמו שאני אומר, גם האפיקורס שלו היא לא האפיקורס הגדולה. אבל למרות מראות נגעים הללו, לא חדלה נשמת אלוהים חיים, החיה בקרבנו לפעול את פעולתה. התחייה הראשונה, אשר הלכה צעדים תפופים ומדודים, מרובי הפסקות וסירוגים, מעת החל היישוב הישן, לא נוקטה ממורך הלב. הכל התחיל בצורה זהירה, לאט לאט, הרבה הפסקות, הרבה סירוגים. היהודים האלה שיושבים בארץ ישראל והתיישבו בארץ ישראל, הם מייסדי ראש פינה, מייסדי פתח תקווה, אלה הם לא לגמרי מספיק חבר'ה. כן,
היישוב הישן, כאילו בחלק היישוב הישן, כאילו על איזה תקופה הוא מתקופה?
אני אמרתי לך ברגע זה פתח תקווה וראש פינה.
אבל זה ישן?
כן, זה ישן. זה ישן.
זה מה שהיה נקרא בפי הציונים ביפו. הוא כתב את זה ביפו בתף ראש עין דלית, ב-1914. ראש פינה, פתח תקווה, זאת אומרת, אלה שישבו בירושלים לא באו מתוך מוטיבציה של התחדשות בארץ ישראל. זאת אומרת, אלה שבאו, אנשי ראש פינה הישנים, אנשי פתח תקווה, הלכו בפרקים. הם היו יהודים יראים ושלימים שהגיעו מחוץ לארץ כמו שהם. אז יש להם איזה כוח, אבל זה לא מה שרוצה. אבל חיי נקודות הקודש היו בה במידה ידועה. והתחייה החדשה שהכישה מעט את צעדיה, שוב איזה, אומר, אלה הלכו לאט לאט, עוד איזה כפר, עוד איזה זה, אבל אלה באו לארץ ישראל, רוצים מיד לעשות מהפכות וכו' וכו'. לקחה לה למנה איזה ניצוצי חיים של עוז. אז יש להם כן עוצמה, אבל לא יכלה להכחיד את הרקב הפנימי המחלה את זה שמבלעדיו לא תוכל לנו כל עוצמת רוח ניתן פרי תנובה את גאון הקודש. אבל הם לא שומרי תורה. תראו באיזה עדינות ואיזה ביקורת. עוד פעם, יש להם רקב פנימי. זאת אומרת, עצם העובדה שפלויני לא שומר תורה, שהוא לא מקיים מצוות, זה ריקבון. ומחלה את זה שמבלעדיו לא תוכל לנו, מה יש לי מזה שהם חבר'ה, מה יש לי מזה שהם עושים התעמלות, מה יש לי מזה שהם בונים בניינים, כל פרי תנובה לא יהיה, אין להם את גאון הקודש. אמנם לא ניגי נשמה הם מראות נגעים הללו. הוא אומר, זה לא אמיתי, זה לא מהותי. ניגי אור המה. זה וורד חדש שלו, אני לא יודע אם הוא מצא באיזה מקום. יש נגעים בנשמה, דיינו ברוך, בעצם ברוך נהיה, יש שם ריקבון, יש שם נגעים, ויש נגעים באור. האור זה דבר חיצוני. את האור אני יכול לנקות, אני יכול לחבוש אותו. הנשמה דבר הרבה יותר פנימי.
הרב כהן מבין בנגעים.
עוד פעם?
הרב כהן מבין בנגעים.
תברת. בתוכיות נשמת עם קדוש, נשמת אלוהים חיים בוערת בעוז גבורתה, ואף על גב דלת בו הימנותה, יקרא בניי. זה ציטוט בזוהר. שם כתוב, בנים אתם של השם אלוקיכם. שם כתוב, למרות שאין בהם אמונה מספקת, בכל מקום הם נקראים בנים. מחלוקת רב מאיר ורב יהודה במשנה בסנהדרין, אם בנים אתם לשם רק שעושים רצונו של מקום, או בנים אתם מכל מקום. שמעתי פעם מהרב מימון שדרך כלל מקום שיש מחלוקת רב מאיר ורב יהודה, אז קודם רב מאיר ורב יהודה השני, כי ההלכה היא רב יהודה בכל המחלוקת. במשנה הזאת, בנים אתם לשם אלוקיכם, אז רב יהודה אומר כשעושים רצון של מקום, רב מאיר אומר בנים אתם מכל מקום, וכאן רב מאיר בא אחרי רב יהודה. אז הוא אומר, זו הוכחה שההלכה היא כרב מאיר, למרות שזה לא נפקים אלה בהלכה, אבל הוא הדגיש את הצד הזה. אז הוא ישתמש כמובן בפסוק מהושע, ובמקום אשר יאמר להם לא מי אתם, יאמר להם בני אל חי. ורוח התחייה בהגיעו בשערי ירושלים כבר ידע את אשר לו. עכשיו הוא כאילו מזכיר שהוא מדבר על ירושלים. זאת אומרת, רוח התחייה באה, הגיעה לחופי ארץ ישראל, הגיעה ליפו, הגיעה לגליל, אבל הגיעה לשערי ירושלים, כבר ידע את אשר לו. הוא יכיר שכבר הגיע לו התור לעמוד על רגליו. אכן הגיעה השעה לנער מעליו בבת אחת את שכחת השם ואת הרשלנות גם יחד, ולשוב ולקבל את שתי המתנות משולבות יחד, הקדושה והגבורה בחוברת, גאון הקודש וגבורת החיל. אתם זוכרים שהוא אמר שיש לנו בירושלים גם את גאון הקודש, וגם את ירושלים גם מביאה את הצד הלאומי, דיינו שיש בירה, שיש מגדל בירושלים, שיש מבצר, שיש לה גם עוצמה פיזית, אבל יש לה גם רוחניות. ואתם רואים את ה... אתן לכם דוגמה ממקום אחר לגמרי. ואני אשתחווה, אחראה אברכה לפני השם עושי. זוכר אולי מישהו מה כתוב על זה בעולת ראייה? לא זוכר. עוד פעם? רמות. אתה חושב נכון. מה זאת אומרת? אז בעולת ראייה הוא מנסה להסביר שהביטויים הללו הם למעשה ביטויים של תזה ואנטיתזה וסינתזה. השתחווה, מה היא פעולת ההשתחוויה? פישוט ידיים ורגליים, ביטול לגמרי. זה גם הצד המשמעותי של השתחוויה. מה המשמעות? שאני מתבטא לעומת הקדוש ברוך הוא. אבל אז יש לזה יסוד חיובי שמשמעו אני כלום לא משתחווה. אבל אם אני שוכב, אם אני משתחווה, אין לי כוח יצירה, אין לי כוח ליצור משהו, כי אני צמוד לקרקע. אז אני קם ואני קורע. זה שהוא עומד זקוף, זאת אומרת הוא עומד על רגליו, אבל הוא רק מקופף את ראשו. אז זה צד אז זה גם כן אני לא מספיק מבטל את עצמי, ולכן אברכה, אברכה אני נופל על הברכיים, אברכה בברכיים. דיינו, לברוח על הברכיים, פירושו של דבר, יש בו חלק מן ההשתחוויה, ויש בו חלק מן ההזדקפות. אז כש... וזה כמובן כיוון מחשבה בהרבה דברים. למעשה, איפה זה... איפה האידיאולוגיה של האישה הזאת? באיזה מקום? הרמב״ם בשמונה פרקים, כשהרמב״ם מדבר על הדרך הממוצעת, וכשהוא מדבר על שיש כיוון אחד, שם במעדורות שלנו הדברים שם קצת עמומים, יש שם המון גרסאות, כי הרמב״ם מביא למשל פזרנות, לכן אי אפשר שם לדקדק, כי המילים הם נכתבו בערבית והתרגומים הם שונים, אבל בעיקרון יש פזרנות ויש קמצנות ויש נדיבות. לפי אחד זאת אומרת, אחד הוא פזרן בזבזן גדול, הקיצוניות השנייה עם קמצנות, לא זה, זה טוב ולא טוב, אז זה הדרך האמצעית. אז למעשה אמר הרב קוק, זה היסוד של השתחווה, הכרעה והברכה, זה המורכבות של הדבר הזה. אז כשהוא אמר יש יסוד תיאור של כיוון אחד, הקינדוציונות השנייה, וכשאתה מרכיב את שני הדברים הללו, אז יוצא לך קוקטייל שהוא אטום בדבר הזה. ולעשה זה הכיוון של כל המאמר הזה, והוא אופייני לקו החשיבה שלו, גם זה וגם זה. אחת הביקורות על הרב קוק הייתה שהוא פשרן. הרב דונפלד פעם משתמש בביטוי שבסמטה או ברחוב לא סלול, אז בני אדם הולכים בצידי הדרכים, בצידי הדרך, כי על יד הבית, על יד הבתים שבשני צידי הרחוב יש אדמה יותר קשה, חמורים הולכים באמצע. אז לכאורה הוא התכוון לומר, כשאתה עולה באמצע, פשרן. יש פשרן שהולך, מהי התשובה? יש פשרן שהולך באמצע, מכיוון שהוא אומר, תעזוב אותי עם זה, תעזוב אותי עם זה, אני עולה באמצע, זה חמורים. יש אחד שאומר, אני מבין גם את הצד הזה, ואני מבין גם את הצד הזה, ואני עולה באמצע, מכיוון שיש לי את שני הדברים ביחד. זה מה שהיה אצלו. הוא אומר, יש צדדים, הוא רואה גם את הקודש, והוא יודע שלקודש יש גם איזה חלישות, איזה מורך לב, והוא יודע גם את הצד השני, והוא אומר, אני הולך באמצע מכיוון שאני לוקח את שני הצדדים. מי שהולך באמצע מכיוון שלוקח את שני הצדדים, זה בן אדם מיוחד במינו. ובכיוון הזה שהוא ביקש להנהיג את ה... אבל אנחנו... מקום אחד באורות הקודש כתוב, האנשים הגדולים באים למבוקשים הקטנים בדרכים גדולות. מה ביקשו ממנו? ביקשו ממנו תכתוב מכתב שיהודים ייתנו כסף של ירושלים. מה עושה יהודי קונבנציונלי? עושה משברך. כשביקשו ממנו, הוא תפס את זה בגדול. הוא תפס בגדול, ובאגב זה פה ניתוח, ניתוח של יסודות היסטוריים, שהוא ראה מה היה שבגלל ירושלים נפלה, מה האידאה, איך ירושלים תיבנה, והכיר את, את, את האנשים שאמורים לבצע את זה, והראה לך איך, מה פירוש ההסתדרות הציונית רוצה לבנות את ירושלים? בנדיטים. הם רוצים לבנות את ירושלים של רחביה, הם רוצים לבנות את ירושלים של המודרניים, והסקנים הללו התנדפו להם. הסקנים האלה חושבים, אנחנו עושים המסורת. אתם מרגישים את המורכבות? אתם הרי לא קוראים את הרצל, אז אתם לא יודעים מה הוא כתב על הביקור בירושלים. הוא ראה את המסכנות הזאת. רק אצל מעטים ישנה הרכבה, גם ירושלים יפה, גם ירושלים בתעוזה, וגם ירושלים בקדושה שלה. זה בדיוק מה שהוא ביקש לומר. הוא ביקש לומר איך עושים את שני הדברים האלה, גם בצורה כזאת וגם בצורה אחרת. תצא, אל תתבייש. אז אותו יסוד של תזה ואנטי תזה וסינתזה מורכבת שני הדברים, זה למעשה יסוד של כל שיטתו וכל הסתכלותו. לכן הבאתי את הדוגמה הזאת מעולת ראייה, אבל זה גם במאמר הזה כשהוא מבקש לומר הציונים רוצים לבנות את ירושלים, מגיע להם. זאת אומרת, מגיע להם, מכיוון שאנחנו נעשה את שני הדברים האלה יחד, גם עצם נשמור על הקדושה וגם נעשה את זה בצורה יפה. טוב, אני מקווה שעד סוף הזמן נגמור את
זה. ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.